טוב, שלום לכולם. הייתה לנו הפסקה ארוכה. אנחנו עדיין במידת האהבה, נכון? אז אם אני זוכר נכון, בעזרת השם, אם אני זוכר נכון, פחות או יותר דיברנו על פסקאות א' ב', אולי טיפה ג', משהו בכיוון? א' ב' בעיקר? טוב, אז אולי כדאי טיפה אולי טיפה יותר כדאי להתקדם, כדי גם לראות את המידות הנוספות במהלך השנה הזאת. אז אם אני אסכם רגע את הנקודה שדיברנו עד עכשיו. ראינו שאהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. האהבה הזאת שמלאה בלב לכל היא תוצאה של אמונה, כלומר, של ידיעה הכרתית שהאומן נמצא באומנות, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל יש, והוא מחיה כל נברא, הוא נמצא בכל נברא ומחיה אותו, ההוויה מחיית ההוויה. ולכן אנחנו אוהבים בעצם את הגרעין האלוהי הנמצא בכל יש. כמובן מדרגות, זה צריך להקיף את כל המעשים כולם, אבל זה יונק ונובע מהשורש הפנימי, התמצית הפנימית של כל זה, שזאת אהבת ישראל, שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. זה פחות או יותר דברים שדיברנו עליהם. וראינו בפסקה ג' או שאולי טיפה ראינו, שכמובן הכל נובע מאהבת השם, שמתגלה דרך אהבת ישראל, שממנה אהבה לכל המעשים כולם. והאהבה הזאת היא אהבה מעשית, היא לא רק איזה רעיון תיאורטי, אלא יש איזה השלכות מעשיות. כל מה שדיברנו, דיברנו. הייתי רוצה להתקדם רגע לשלב הבא של הסוגיה הזאת, שזה אולי לקפוץ לפסקאות A, V, ח' וכו'. השאלה שנשאלת פה, אחרי כל מה שלמדנו פה, והבירור היסודי הזה שהאלוהי נמצא בכל יש והוא מחיה את הכל ולכן את זה אנחנו אוהבים וכו', השאלה שנשאלת מכוח כל ההבנה הזאת זה איפה, האם יש מקום לשנאה? האם יש מקום לשנאה, קודם כל, לשנאת הרשעה? זה אחד. ב', האם יש מקום לשנאת הרשעים? זאת שאלה יותר עמוקה, יותר פנימית. אתה אוהב את עמלק? שימון, אתה אוהב את עמלק? אז אני עונה לך, אתה צריך לאהוב את עמלק. לו היה לפנינו עמלק, היית צריך לאהוב אותו? אתה לא עונה לשאלה שלי, אתה מתחמק. היית אוהב את עמלק, אם אתה עומד לפניך עמלק, נציג עמלק בעולם, אתה צריך לאהוב אותו או לא? לפי מה שלמדנו עד עכשיו, מה למדנו? אהבה צריכה להיות מלאה בלב, מה מילה הבאה? לכל. זה כולל עמלק? כן. כן. כבר חזרת בך. כן או לא? כן. לא, בגלל שהרב קוק כותב. וזה נכון. וזה הסברה הישרה אומרת ככה. תסתכל רגע ברשותך. בפסקה ו'. מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים, כמו שימון, היא כוללת את כל הברואים כולם. ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר ולא עם ולשון. ואפילו עמלק, בסדר? ואפילו עמלק אינו נמחה כי מתחת השמיים. שנאמר מחות נמחה את עמלק מתחת השמיים. אבל על ידי הזיכוך מתעלה הוא לשורש הטוב, אשר הוא מעל השמיים. ונמצא ונכלל הכל באהבה העליונה, אהבה אלוקית העליונה הזאת, אלא שצריך כוח גדול וטהרה עצומה לייחוד נשגב זה. כלומר, מי בפועל יכול להגיע למדרגה הזאת? יחידי יחידים, בסדר. אבל ברמת התודעה, ברמת תפיסת החיים, השקפת העולם, ברמת השקפת העולם ברור שצריך לאהוב גם את עמלק. כלומר, סליחה, נגיד משפט ארוך. אנחנו אוהבים את האלוקי שבכל יש. האלוהי שבכל הוויה שמהווה את ההוויה. אם ההוויה קיימת, זאת אומרת שיש בה מי שמהווה אותה. כלומר, אם אתה רואה נברא שיש לו מציאות, זאת אומרת שיש אלוקי שמחיה אותו. אז את מה אתה אוהב? את האלוקי הזה. נגיע לעמלק. ועמלק שלב אמרה התורה מחות נמחה. בסדר? התורה אמרה מחות נמחה את עמלק מתחת השמיים. כלומר, יש גרעין אלוקי המחיה אפילו את עמלק. כאילו לא היה הגרעין האלוהי הזה בעמלק, הוא לא היה. לא הייתה הוויה שנקראת עמלק. אז יש גרעין אלוקי שמחיה את עמלק. אלא מה? שיש בריאה כזאת שנקראת עמלק שצריך להבין אותה, שהאלוהי שבה לא יכול להתגלות בעולם הזה, מתחת השמיים. הוא יכול להתגלות רק מעל השמיים. אז כשאנחנו יוצאים להרוג את עמלק, אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא הנמצא בעמלק. איפה הוא נמצא הקדוש ברוך הוא הזה? בתוך עמלק. איפה הוא יכול להתגלות? רק אחרי העולם הזה. אז כשאנחנו תוקעים כדור בראש לעמלק, אנחנו אומרים לו את המשפט הבא. אנחנו אוהבים את האלוהי שבך, שיכול להתגלות רק מעל השמיים, אחרי העולם הזה. ולכן כדי לגלות את האלוהי שבך, מתוך אהבתנו אליך, אנחנו משמידים אותך כדור בראש. זהו. אז אני, רגע. אז אנחנו אוהבים כל יש, ולכן אנחנו, כן, זה תמיד הרב צוקרמן אומר, אנחנו יוצאים למלחמת עמלק מתוך אהבת השם ולא מתוך שנאת עמלק. כלומר, מתוך, המשפט הזה הוא צריך לפרק אותו, זה משפט פשוט. מתוך אהבת השם, כי האלוקי נמצא בכל יש, אלא בכל הנבראים כולם חוץ מעמלק, האלוקי יכול להתגלות בעולם הזה. בסדר, אז אני אוהב את הגרעין האלוהי שבך, שיכול להתגלות בעולם הזה. בעולם הזה. אני שונא, תכף נראה, את ההופעות שלך. זה לא מדיוק המשפט שאמרתי עכשיו, תכף נפרק אותו. חוץ מעמלק, שהגרעין האלוהי שבו לא יכול להתגלות בעולם הזה, ולכן אנחנו צריכים לחסל אותו כמה שיותר מוקדם, כדי שהגרעין האלוקי שבו, שיכול להתגלות מעל השמיים, יתגלה. לכן דיקה התורה, מחות עם חיית המלאק מתחת השמיים, כי אתה אוהב אותו כשהוא נמצא מעל השמיים. מי זה אותו? את האלוהי שבקרבו. בסדר? עכשיו, זה יחסית פשוט. עכשיו אני רוצה להתקדם בבירור הזה. האם יש מקום לשנאה של משהו? אהבת האלוהי המחיה כל יש. בכל נברא הנמצא מתחת השמיים. בהמלאק, מעל השמיים. הבנתי. האם יש מציאות של שנאה? האם מותר לשנוא? וכשאני אומר מותר לשנוא, את מה מותר לשנוא או חובה לשנוא? האם מותר או חובה לשנוא את המעשה, נקרא לזה בכותרת ראשית, את הרשעה, או שצריך לשנוא גם את הרשעים? לא רק את הפעולה שהרשע עושה, אלא את פועל הפעולה עצמו. זאת שאלה גדולה. הרי אנחנו למדנו אצל הגננת שרבי מאיר, שהצבנו אותו, השכנים שלו, וכינטרו אותו וכו', רצה לזה לפגוע בהם, אמר לו בורי, הייתם חטאים ולא חוטאים. אז יכולה משמע שצריך לשנוא את הרשעה ולא את הרשעים. אבל יש הרבה מקומות ברב, באורות הקודש, תכף אולי נקרא משהו, שהרב כותב שצריך גם לשנוא את הרשעים ולא רק את הרשעה. בסדר? אז אנחנו, אז עד עכשיו חיים פשוטים. בואו נחלק את זה לארבע קטגוריות. קטגוריה ראשונה. אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. משפט כללי. נקודותיים. א', קטגוריה ראשונה. ולכן, בכל נברא, מתחת, שנמצא בעולם הזה, יש איזה גרעין אלוקי שמחיה אותו, שאת הגרעין הזה אנחנו צריכים לאהוב. מה לגבי המעשים המקולקלים שהוא מוציא מתוכו? תכף נדבר על זה. אחד. ב', שתיים. יש בריאה מיוחדת, אני אקרא את עמלק, ככותרת ראשית, כקוד. יש בריאה שנקראת עמלק, שהיא לא יכולה להופיע את האלוהי שבא מתחת השמיים, לכן אנחנו צריכים לחסל אותו מתחת השמיים, כדי שתופיע המדרגה הזאת, האלוהית הזאת, מעל השמיים. שתיים. ג' שלוש. האם יש מקום לשנאה? ד' ארבע. האם, ואם נאמר שיש מקום לשנאה, האם השנאה היא רק שנאת הפעולה שהפועל פעל, שהיא נוגדת את הטבע האלוהית, הסגולה האלוהית שיש בו בתוכו ומחיה אותו, או אפילו לשנוא את הפועל עצמו? אלה שתי שאלות כבדות מאוד. על מה גדלנו? שמותר לשנוא וצריך לשנוא את הרשעה, אבל לא את הרשע. ופה אני רוצה קצת לעשות סדר בשותכם. זו סוגיה ענקית, ננסה לעשות סדר. כן. כי הקדוש ברוך הוא אמר, מחות עם חיית המלאק מתחת השמיים. לכן התורה אמרה, מחות עם חיית. הפוך. בגלל שהתורה אמרה, מחות עם חיית, זה מגלה לי שהוא לא יכול להתגלות בעולם הזה. אני מאמין למה שכתוב בתורה. אם התורה אמרה לי, מחות ימחה את המלאק מתחת השמיים, משמע שאין אפשרות שהוא יגלה את האלוהי שבו מתחת השמיים. לכן, אם אין אפשרות שהוא יגלה את האלוקי שבו, אז צריך לטפל בזה. יפה, אבל יש בו אלוקי, כי אחרת הוא לא היה. אז איפה האלוקי שלא יכול להתגלות? מעל השמיים. מילים אותו... אז לא היה מחות ימחה. בדיוק. מצוין, כן. האינסוף האלוהי. התורה קרא לאלוהי... שמעון, אני מנסה אחי היקר, שמעון, אני מנסה להשתמש במושגים של התורה. התורה קרא לזה צלם אלוקים. ועברה אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. הצלם אלוהים שבו לא יכול להתגלות אלא מחוץ לעולם הזה. זהו. אתה רוצה לקרוא לצלם אלוהים הזה קופיקו? תקרא לזה קופיקו, מה אכפת לי. מה זה משנה? התורה הגדירה את זה צלם אלוקים. מי חוזר? מה זה המשפט הזה? לא הבנתי אותו. מה זה הצלם אלוקים חוזר? לא הבנתי. לא הבנתי מה אתה אומר. אתה אומר שהמלאק יש גלגול נשמות? מה אתה רוצה להגיד? לא הבנתי. יש מאה... אחי היקר, יש מאה המלאקים? דבר איתי כן ולא. יש עכשיו עומדים לפני מאה המלאקים. יפה, מה צריך לעשות איתם לפי התורה? לחסל אותם. אחרי המאה... שנייה. אחרי המאה המלאקים האלה שחוסלו, יהיו עוד המלאקים בעולם? לא, כי הם חוסלו. חיסלנו, זהו. מי זקן עד עטף? אתה עכשיו אומר שעדיין לא עשינו את זה. בסדר, בעיה. האם אנחנו צריכים עכשיו לצאת עם נשק לחסל המלאקים? לא אמרתי את זה. יש פה מדינה, יש פה חוקים, אנחנו לא יודעים מי זה המלאק. סוגיות שלמות, אני מדבר כרגע עקרונית. בסדר, לכן לא יהיו. ברגע שיושמדו, הגרעין האלוהי שלהם יעלה מעל השמיים, ואת זה המקובלים אומרים, צריך ללקט כדי להביא גאולה לעולם. טוב, חוזר. אז אם כן, איפה מקומה של השנאה? א', האם יש שנאה, וב', אם היא רק לפעולה ולא לפועל. או גם לפועל. בסדר? אלה שאלות רבותיי כבדות. יפה. כדי להתקדם בשאלה הזאת, אז היות ויש לפנינו ספר, אז תסתכלו עוד ברשותכם בפסקה ח'. אף על פי, שימו לב, אני קורא רגע עם מוקש, אני קורא עכשיו את המשפטים האלה עם מוקש. אף על פי, שלפעמים אהבת הבריות, מקפת היא את הכל, נכון? אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, מקפת את הכל. כולל בעולם הזה, חוץ מהמלאק, בסדר? לכן אני לפעמים פה. אף על פי שלפעמים אהבת הבריות מקפת היא את הכל, ונכנס גם, עכשיו איך אני קורא את זה? ונכנס גם רשע, או ונכנס גם רשע. פעולה פועל, איך אני קורא את זה? כרגע אני רגע קורא רשע, סליחה, רשע, תכף נעמיק נקרא רשע. ונכנס גם רשע בכלל אהבה, אין זה מגרע מכלל משנאת הרע. עד רבה, היא מחזקת אותה. הנה כאן הרב אומר שנאת הרע, הוא לא אומר שנאת האדם עושה הרע. שהרי ודאי, לא מצד הרשעות של הרע הוא נכנס בכלל אהבה, אלא מצד החלק הטוב שבו, וכו' וכו'. ולכן, וכיוון שמפרידים את חלק הטוב לאהבה אותו, נשארה השנאה לחלק הרע מפולשת וגמורה. אני רוצה להגיד משפט שכל שלושה חלקים. חלק ראשון, את הטוב הסגולי אנחנו אוהבים, שבכל יש. את הרע הבחיר, סליחה, את הטוב הבחירי שיצא מתוך הטוב הסגולי הזה, אנחנו אוהבים. את הרע הבחירי שיצא מתוך הטוב הסגולי הזה, אנחנו שונאים. עד לכאן למדנו אצל הגננת. אז לפי מה שכתוב פה כרגע, דברי תורה כרגע, עניים במקום אחד, תרף נרשים במקום אחר. לפי מה שכתוב פה יוצא ככה, שאת הטוב הסגולי אנחנו אוהבים, את הטוב הבחירי שמופיע את הטוב הסגולי הזה אנחנו אוהבים, את הרע הבחירי שלא מופיע את הטוב הסגולי הזה, אותו אנחנו שונאים. ועד לפי זה נקרא את המילה רש, את האותיות רש שין עין, במובן של רשע ולא במובן של רשע. אבל, באורות הקודש חלק ד' כותב הרע. נא לפתוח. נא לפתוח באורות הקודש, עמוד חלק ד', עמוד תו, תו צד יבב. עמוד תו צד יבב, תו צד יזיין. יש בו בעמוד תו צד יבב מאמר שנקרא סתירות ושלום. אני רוצה ברשותכם הפסקה השנייה, פסקה ה'. ובעמוד תו צד יזיין, שנאת הרע בעצמו ואור החסד, פסקה וו. אני קורא רגע כמה שורות משתי הפסקאות האלה. עוד פעם, לא לברוח מהנושא, מה אנחנו מחפשים? אהבת הסגולה, הבנתי. אהבת הבחירה החיובית המופיעת הסגולה, הבנתי. שנאת הבחירה השלילית שלא מופיעת הסגולה, גם הבנתי. נגיד. אבל האם צריך לסנוע, כי בכל, לא רוצה להגיד את הסגולה, אבל לסנוע את הפועל, את פעולת הרע. זאת השאלה. האם רק לשנוא את הרשע או את הרשע? אומר הרב, שימו לב, כשאוהבים את הרשעים, מקף, מפני חולשתו של האדם, נמצא אוהב גם כן את הרשעה. ועל כן, פסקה ה', למטה, ועל כן, הכרח הוא לשנוא את הרשעים, כדי לזכות לשנוא על ידי זה גם כן את הרשעה. אני קורא רבותיי מהרב קוק, ועל כן הכרח הוא לשנוא את הרשעים. דרך אגב, לא מצאנו פה חילוק בין הרשעים להבדיל אלף אלפי הבדלות, בין רשעי אומות העולם לרשעי ישראל. לא כתוב פה חילוק כזה. הלאה, אמנם, כל זה הוא ברגש האופי של המידות, אבל בשורש הדעת האדם צריך להיות הולך בדרכי השם, שהוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשה. טוב, נחזור לזה תכף. פסקה עבר, עמוד תפצה דיזיין. כל מה שהאדם הוא יותר המוני, איננו מוכשר להפריד בין הנושא והנשוא. ועל כן למטרת התעלותו, כדי להכין לו דרך אל הטוב, מוכרח הוא לבסס את מעמדו על שנאת הרע. ושנאת הרע לא תוכל להיפרד אצלו משנאת האנשים עושה הרע. ולא ניתנה תורה למלכי השרת. אף על פי שיש כאן קלקול, שמתוך שנאת נושא הרע, שונאים גם כן את הטוב שבהם, אי אפשר לתכונה אנושית להיות באופן אחר. אבל העמידה העליונה של גדולי הנשמה, היא לברר ולהפריד, ושנאתם את הרע היא נקייה ומרוכזת רק בהנשוא, הרע בעצמו וכו'. רבותיי, בואו נתחיל לפרק מה כתוב פה. נתחיל בפסקה הזאת, פסקה ו'. כל מה שהאדם הוא יותר המוני, איננו מוכשר להפריד בין הנושא והנשוא. נעשה סדר. הפסוק, ונוח מצא חן בעיני השם. שור לשון. נוח, נוח נושא. מצא, נשוא. חן, מושא עקיף, לא יודע. בעיני השם, נגיד תיאור מקור. יפה. כלומר, נוח הוא הפועל את הפעולה. מצא. כלומר, בשפה של היום. מי היה מרוצה ממי? נוח מהשם או השם מנוח? נוח מהשם. נוח פנה אל השם מלמטה למעלה. ונוח מצא חן בעיני השם. נוח הוא הפועל, הוא הנושא. מצא, עשה פעולה, חן, בעיניים של השם. בשפה יותר, יותר, יותר עמוקה, יותר פנימית. נוח האומנות פנה אל האומן. היות והאומנות פנתה אל האומן, האדם פנה אל בוראו, ומילא הבורא פנה בחזרה לנוח. ולכן, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. למה? כי כל הדור לא פנה אליי. רק אתה פנית. אתה פנית אליי, אני פונה אליך, מציל אותך מהמבול. החברים שלך בדור לא פנו אליי, אני משמיד אותם מהמבול. נכון? אם כן, יש פועל ויש פעולה. זה נושא שלם, חשוב מאוד, נצח ישראל ודלף למערל. כך המערל עושה הבחנה בין בני נוח לבין עם ישראל. אצל בני נוח, יסוד הקשר בין האדם לבורא, זה האדם פונה אל הבורא, הבורא פונה אל האדם. אבל אם האדם לא פונה, הבורא לא פונה גם. למה? כי יסוד הקשר הוא פרטי. אבל אברהם אבינו, כן, אבינו הראשון עם ישראל, לא, 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 לא מצאנו בתורה שאברהם פנה אל השם. הרב ציודה קורא לזה התקפה אלוקית. הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא דיבר אל אברהם אבינו, צריך תחילת פרשת לך לך, ואומר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומתך וכו'. מאיפה זה נחת עליהם? לא מצאנו שאברהם פנה אל השם. נכון, אברהם לא פנה אל השם. במדרשים יש דרשות, בסדר, למה בתורה שבעל פה כן, דרש בכתב לא, סוגיה חשובה, לא נושא עכשיו. אבל בתורה שבכתב התורה לא מציינת שאברהם פנה אל אלוהים. אלא שאלוהים פנה אל אברהם. הרב ציודה קורא לזה התקפה אלוקית. הקדוש ברוך הוא נכנס להתקפה, פונה לאברהם. למה? כי הקשר, יסוד הקשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל דרך אברהם אבינו הראשון, זה לא מתחיל מהפרט. אלא אברהם אבינו הוא עם, עתיד לצאת ממנו אומה. לשון הכוזרי, ואז נגלתה או נתגלתה האלוהות בקיבוץ. היות והאלוהות התגלתה בקבוצה, גם אם הפרט, חלק מהקבוצה, פרט פלוני, לא פונה אל הבורא, היות והבורא חל בקבוצה, אתה חלק מהקבוצה. הסבר טיפשי, נבחרת כדורגל, ניצחה 1-0. מקבלת מדלת זהב. אפשרות א', מי שמקבל את המדלה זה רק מי שהפקיע את הגול. נכון או לא נכון? לא נכון. אפשרות ב', מי שמקבל את המדלה זה כל 11 שחקנים ששיחקו על המגרש. נכון או לא נכון? לא נכון. אפשרות ג', מי שמקבל את המדלה זה כל מי שקשור לקבוצה הזאת. גם אם הוא פצוע עליו, ספסל 20 שנה. נכון או לא נכון? אבל הוא לא הפקיע גול. הוא אפילו לא שיחק. הוא אפילו יושב על הספסל 20 שנה. תשובה, הוא חלק מהקבוצה. זה לא קשור, זה לא קשור על אותך כפרט. אלא, היות ואתה חלק מקבוצה, אז האלוהי חל בך. מה אתה עושה עם החלות האלוהית בך? זה לא קשור לשאלה. סגרתי סוגריים. אם כן, יש נושא ויש נשוא. נושא זה הפועל, נשוא זאת הפעולה. עכשיו שימו לב רבותיי. יש לפנינו על הכיסא הזה עכשיו תינוק בן שנתיים. נצייר ציור. יפה. אני עושה לו עכשיו פרצוף מפחיד, רע. אני עושה לו... יפה. הילד הזה רץ לאמא שלו. אומר... מה הוא אומר? האם הוא אומר, האדם הזה עשה לי פרצוף רע? או הוא אומר, האדם הרע הזה? תינוק בן שנתיים אני מדבר איתך. ילד, תינוק בן שנתיים. מה אומר? אתה נשוי? אז אתה לא יודע. הנשוי, מה הוא יגיד? האדם הרע הזה. כלומר, הילד הקטן הזה לא יודע להבחין בין הפועל לפעולה. כי אם אני עשיתי לו פעולה רעה, הוא מיד משך את זה לאישיות הרעה. אחרת אני אומר את זה, לילד קטן קשה הבחנה בין סגולה לבחירה. כי הפעולה הבחירית שעשיתי היא בעצם מבחינתו מבטאת את הסגולה האישיותית שלי. נכון? יפה. מתקדם. מה יכול לייצר הבחנה בין נושא לנשוא? בין פועל לפעולה. דבר אחד. עשית ככה, מצוין. דעת. השכל אמור לייצר, יכול לייצר את הבחנה. האדם הזה הוא אדם טוב, אבל הוא עכשיו עשה פעולה רעה. כלומר, רק הכלי השכלי, שהוא מעלת האדם, אתה חונן אדם דעת, רק הכלי השכלי, הוא מה שיכול לייצר הבחנה בין פועל לפעולה בנושא לנשוא. אבל כל מה שהוא פחות משכל, קרי דמיון, קרי רגש, קרי תאווה, כל מה שהוא לא שכל, לא יודע להבחין בנושא לנשוא. לכן אם אדם, מקף, חברה, מנהלים חיים על פי, למשל אני אקח דוגמה הכי פשוטה, על פי רגש, או על פי דמיון, קל וחומר על פי תאווה, ההבחנה בנושא לנשוא היא בלתי אפשרית. הרב כאן אומר בפסקה זין, כסף וב, בתו צדי זין, כל מה שהאדם הוא יותר אמוני, איננו מוכשר להפריד בין הנושא והנשוא. מה הגדרה של אמון? אמוניות, אמון אהם, איש אמוני. מה הגדרה של אמון? אמון שווה כל אדם או חברה שלא מנהלת את חייה או מנהלת חייו על פי השכל, היודע להבחין בין פועל לפעולה, בין נושא לנשוא. לא משנה האם חוסר ההבחנה הזה נתן שליטה לדמיון, לרגש או לתאווה. זה לא משנה. לכן אדם אמוני זה אדם שהתאווה שלו או הרגש שלו, הדמיון שלו, מנהל את האירוע. ולכן האדם שהדמיון שלו או הרגש, ניקח את שני ניקיות יותר קל להסביר, מנהל את האירוע, שם תהיה קשה הפרדה בנושא לנשוא. לכן מצאנו מכנה משותף בחזל בין קטנים, נשים ועבדים. אחד ההסברים המכנה משותף בין שלושתם, שכוח השכל הוא לא כל כך הכוח המנהל את המערכת. קטן אני מבין, כן נודעת, עדיין אין נודעת, מום עובר. עבד מבין, כן נודעת שלו, יש לו דעת של אדון, אישה, יש לה שכל, יש לה אינטליגנציה, אבל הכוח השכלי הרבה פעמים קשה לו לנהל את החיים בפועל. כי מרכז הכובד של הרגש ומרכז הכובד של הדמיון ומרכז הכובד של הנשמה תופס שם מקום יותר מרכזי מאשר השכל. בחוכמה לא מצאנו הבדל בין איש לאישה, בבינה מצאנו יתרון לאישה, בדעת שזה הכוח המנהל את החוכמה והבינה, שם מצאנו חיסרון אצל האישה, נשים דעתן קלה עליהן. להתפרס לזה רגע שני משפטים? מתפרס לזה. חוכמה, בשפה של היום, אינפורמציה. knowledge, מידע. בשפה של ישיבה קוראים לזה לימוד בקיאות. זה חוכמה. בינה, זה לימוד עיון. אני מתבונן, מבין את טעם הדבר, מבין את החלקים שהדבר כולל, בין זה לזה, בינה בין זה לזה, ויודע ללמוד דבר מתוך דבר, משיג את המסקנות. נכון? אז בינה זה כבר ההבנה הפנימית, העמוקה, כולל ההשלכות של החוכמה. החוכמה והבינה המשותף שבהם זה שכל, אינטליגנציה, אחד. דעת זה היכולת לנהל את החיים על פי השכל הזה. לכן אומר בנו של נפשחיים ונפשחיים, כל דעת לשון חיבור. אישה בתולה ואיש לא ידעה, ואדם ידע את חווה אשתו, עץ הדעת טוב ורע, עץ המחבר טוב ורע. אז רשב"י אומר לבנו, רבי אלעזר בנו, כשהם בורחים מהרומאים, לבית הכנסת, אומר לרשבי, אומר רשבי לרבי לזר, חייבים לברוח למקום אחר. כי כל זמן שאמא יודעת שאנחנו בבית הכנסת, נשים דעתן קלה עליהן. שמה, אמא תגלה שאנחנו בבית הכנסת. מה זה נשים דעתן קלה עליהן? דעה זה לא חוכמה ובינה. מבחינת היכולת האינטלקטואלית, אישה היא כמו איש. מבחינת יכולת הבינה שלה, יש לה יתרון על האיש. אז מה זה דעת? זה היכולת לנהל את החיים בפועל, את החיים עצמם, על פי החוכמה והבינה. לכן המילה קלה היא ההפך מכבדה. נשים דעתן קלה עליהן. דבר כבד הוא דבר יציב, הוא דבר קבוע. דבר קל הוא דבר לא יציב, לא קבוע. הוא מתנדנד, הוא אף ברוח. אז נשים דעתן קלה עליהן. כלומר, אמא יודעת בחוכמה ובינה שאסור לה לגלות לרום איפה אנחנו נמצאים. כי אם היא תגלה גזר דין מוות עלינו, אבל הידיעה השכלית הזאת, החוכמה והבינה, אצלה כאישה, היות והדעה, היכולת לנהל את החיים בפועל, על פי החוכמה והבינה, היא מסוימת, כי הרגש והדמיון תופסים מקום מרכזי וכו' וכו', ויש לזה יתרונות אחרים, לכן יכול להיות שהיא לא תעמוד בלחצים, וכשהרומאים יענו אותה, היא תגלה איפה אנחנו נמצאים. אך חייבים לברוח למקום אחר עם בית הכנסת. זה המקור לביטוי נשים דעתן קלה עליהן. לכן אני חוזר אליהם, לכן המשותף לאישה עבד וקטן בהקשר הזה, זה שהשכל לא מנהל את המערכת של החיים. לתינוק ועבד יש פחות יכולת שכלית, כי יש הורים ואדון. אישה יש לה חוכמה בינה, אבל לא עד כדי דעת. טוב, סגרתי סוגריים. בכל אופן, אז מה ההגדרה של אדם המוני? ההגדרה של אדם המוני זה או שאין מספיק חוכמה ובינה, או שיש חוכמה ובינה, אבל לא עד כדי ניהול החיים בפועל. לכן, ככל שהאדם הוא יותר המוני, כשהוא פוגש פועל שפועל פעולה, נושא ונשוא, קשה לו ההפרדה בין הנשוא לבין הנושא. ואז הוא יגיד, לא האדם הטוב הזה עשה פעולה רעה, אלא האדם, אלא הפעולה רעה הזאת נעשתה על ידי האדם הרע הזה. ברור או לא, חברים? ברור, מתקדם. ולכן, אם אני אגיד לאדם המוני, תסנה רק את הרשעה, את הפעולה, אבל לא את הרשע, את הפועל, אין לו יכולת לזה. כי אם אני אגיד לו, תואף את הפועל, תסנה את פעולתו, יכול להיות מצב שמרוב שהוא אוהב את הפועל, הוא יתחיל לאט לאט לאהוב גם את הפעולה. אז מתוך שהוא לא שונא את הרשע, הוא גם לא יסנה את הרשעה. לכן כדי להביא את האדם הזה, ההמוני הזה, קומה ראשונה, קומה בסיסית, להביא את האדם ההמוני לשנאת הרשעה, אין ברירה בשלב א', אלא לחנך אותו לשנוא את הרשעה כמנגנון הגנה. זה מה שכתוב פה. אני קורא עוד פעם. כל מה שהאדם הוא יותר המוני, איננו מוכשר להפריד בין הנושא והנשוא. ולכן, ועל כן למטרת התעלותו, שישנה את הרשעה, כדי להכין לו דרך אל הטוב, מוכרח הוא לבסס את מעמדו על שנאת הרע. ושנאת הרע, הפעולה של הרע, הרשעה, ושנאת הרע לא תוכל להיפרד, לא תוכל להיפרד אצלו, משנאת האנשים עושה הרע. האם זאת מדרגה מעולה? לא. זאת מדרגה רגשית, מדרגה דמיונית, מדרגה המונית. אבל יש אנשים המוניים, מה נעשה? ויש מצבים של האדם הדעתני שהוא גם מתנהג כמו המוני. מה נעשה? טוב, מה נגיד לו? חביבי, בשביל זה באת למכון מאיר. באת למכון מאיר להתעלות ממדרגת ההמוני שבך למדרגת הדעת שבך. אז תתבגר, תתרומם, תתעלה. בשביל זה באת לפה. שהשכל והחוכמה והבינה יגיעו עד למדרגת הדעת. ואז תדע להפריד בנושא לנסות. אבל כל זמן שאתה לא שם, אתה לא יכול לדמיין שאתה שם. כי אם אתה תדמיין שאתה שם ואתה לא שם, אז יצא קלקול יותר מתועלת. כי כדי לסנות את הרשעה, אתה צריך לסנות את הרשע כתחנת מעבר, כשלב א', אבל יש שלב א', יש תחנת מעבר, מה נעשה? לכן, ושנאת הרע לא תוכל להיפרד אצלו משנאת האנשים עושה הרע, ולא ניתנה תורה למלאכי השרת, אף על פי שיש כאן קלקול. נכון, מה הקלקול? שמתוך שנאת הרשעה אני אשנא את הרשע. עד כדי כך שאני לא רק אשנא את הרשע, אני יכול גם לא להאמין שיש לו עדיין סגולה של טוב, שההוויה מאהבת ההוויה, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. נכון, אבל אין ברירה. אף על פי שיש כאן קלקול שמתוך שנאת נושא הרע שונאים גם כן את הטוב שבהם, א', הטוב הבכירי, ב', אולי לפעמים גם הטוב הסגולי, אי אפשר לתכונה אנושית להיות באופן אחר. כל זמן שאתה אדם. אבל כשהתכונה האנושית הזאת מתרוממת ומתעלה למדרגה אלוקית אנושית, ואנשי קודש טיון לי, אולי נחבר רק את המזגן שנוכל לשמור את השני, ברשותכם. כלומר, כשהאנושיות עולה למדרגת קדושה אנושית, תודה רבה, קדושה, קדושה אנושית, אז אפשר להגיע למדרגה של הפרדה בין נושא לנשוא, כי כבר האלוקות נכנסת למערכת, השכל העליון, שון המהר"ל, התורה, נכנסת למערכה, ואז, אבל המידה העליונה של גדולי הנשמה, היא לברר ולהפריד, ושנאתם את הרע היא נקייה ומרוכזת רק בהנשוא הרע בעצמו, וחוזר לפסקה הקודמת, פסקה A, כשאוהבים את הרשעים, פסיק, מפני חולשתו של האדם, נמצא אוהב גם כן את הרשע, אבל כן בשלב א', כל מה שאתה המוני, הכרח הוא לשנוא את הרשעים כדי לזכות לשנוא על ידי זה גם כן את הרשע. אבל, אומנם כל זה הוא ברגש האופי של המידות, זה קשור לעולם המידותי, המוסרי, הנפשי, הרגשי. אבל, כשעולים למדרגת הדעת, אבל בשורש הדעת, האדם צריך להיות הולך בדרכי השם, שהוא טוב לכל ורחמה ולכל מעשיו. אז רבותיי, אז אני עכשיו עושה סדר, יוצא ככה. מה היחס בין אהבה לשנאה? אחד, כותרת ראשית, אהבה צריכה, עוד לפני אחד, כותרת ראשית, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, נקודותיים. זאת, זה הייתי אומר, משפט, זה המשפט העקרוני. יפה. עכשיו, איך זה מופיע במציאות? אחד, משפט אחד, אהבת הסגולה. שתיים, שנאה, אהבת הבחירה הטובה מופיעה את הסגולה. שלוש, שנאת הבחירה הרעה, שיוצאת, שלא יוצאת, שלא לא חושפת את הסגולה הטובה. עכשיו, בשלוש פה, צריך לפרק את זה שני משפטים. שלוש א', אהבת, שנאת הרע עצמו, רק הרע הבחירי, ללא שנאת האדם, הסגולה הפועלת את הרע, כי הסגולה היא טובה, זה אצל האדם שמנהל את עצמו על פי הדעת. שלוש ב', אבל כשאתה אדם אמוני, אז שנאת הרע הבכירי צריכה להופיע בשלב א' של שנאת הרע, לא רוצה להגיד הסגולי, אבל הרע שקרוב אל הסגולי. אז יש ארבעה מצבים. המצב הנכון הוא אהבת הטוב הסגולי, אהבת הטוב הבכירי, שנאת הרע הבכירי. אחד. המצב הפחות טוב הוא אהבת, סליחה, שנאת הרע הבכירי. מתוך זה גם שנאת הטוב הבכירי. מתוך זה גם שנאת הרע הטוב, לא רוצה להגיד הסגולי, כי הטוב הסגולי יכול לשנוא אותו, אלא המעטפת על הטוב הסגולי הזה. נקרא זה שנאת הפועל שפעל את הרע. אבל כל זה בשלב ההמוניות. בשלב שאני עדיין המוני, שאני לא להפריד בנושא לנשוא, בין פועל לפעולה, שמה שמנהל את החיים זה הגוף, הנפש או הדמיון, אבל לא הדעת ובטח לא דעת של תורה. לכן חוזר לעמלק. מחות עם חיית העמלק מתחת השמיים. אני אוהב את סגולתו האלוהית של עמלק. נכון. ולכן, אני, ואולי יכול להיות מתחת השמיים, רק מעל השמיים, לכן הורגים אותו פה. אז אני שונא את מעשיך, אוהב את סגולתך, כדי להפריד בין מעשיך לסגולתך, אני צריך לחסל אותך פה, ולרומם את סגולתך מעל השמיים. אבל אם אני אדם אמוני, אז אני צריך לא רק לשנוא את פעולתך, אלא גם לשנוא את סגולתך. להבדיל אלף אלפי הבדלות, ואפילו חס ושלום, להבדיל ברשעים שבישראל. לא לשנוא את סגולתם, אלא לשנוא, לא יודע איך לקרוא לזה, את המעטפת על סגולתם, או לפני הבחירה המעשית שלהם. אבל אני צריך להתעלות מזה, להתרומם מזה, להתבגר מזה, להשליט את הדעת על הדמיון הרגש והתאווה, ואז ממילא, אז נגיע למה שכתוב פה, מה שכתוב אצלנו, וזה אני מסיים, בחטא, אף על פי שלפעמים אהבת הבריות היא מקפת היא את הכל, ונכנס, עכשיו זה נפלא מאוד, שימו לב, ונכנס גם אפשרות א', ונכנס גם רשע, אפשרות שנייה, ונכנס גם רשע. תלוי אם אתה אדם המוני, או אדם דעתני. תלוי בזה, אם אתה יודע לפרד בנושא לנשוא. נקרא את זה לפי המצב האופטימלי, אף על פי שלפעמים אהבת הבריות מקפת היא את הכל, ונכנס גם רשע, אבל לא הרשע, בכלל אהבה, אין זה מגרע כלל משנאת הרע. למה? אדרבה, היא מחזקת אותה. זה שאני אוהב את הכל, זה לא מגרע משנאת הרע. כי אני אוהב את הכל הסגולי, את הכוליות הסגולית, את הכל הבכרי שיצא מזה, ושונא את הרע הבכרי שיצא מזה. זהו. כלומר, שלא יצא מהטוב הסגולי, אלא כפר בטוב הסגולי הזה. אדרבה, היא מחזקת אותה את שנאת הרע, שרי לא, שרי ודאי לא מצד הרישות של הרע, הוא נכנס בכלל אהבה. אז שנאת הרע היא מחזקת את אהבת הבריות. חברים, ברור או לא ברור? ברור. טוב, נסיים פעם אחת בזמן, שהשיעור אחרי יתחיל בזמן. חזק וברוך. יישר כוח.